אהלן, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לפרק 147 בפודקאסט. אם אתם עוקבים קבוע אחרי הפרקים, אתם יודעים שאני מאוד אוהב לחבר את עולמות ההתפתחות האישית שלנו כאנשים לכלבים שלנו, כי אני מאמין שזה בלתי נפרד. אני רואה דרך הכלבים שלי, אני רואה דרך כלבים שאני מטפל בהם והאנשים שלהם, עד כמה חשוב מאוד שנכיר את עצמנו, נלמד על עצמנו, ונבין מי אנחנו כדי שנוכל לטפל בכלב שלנו בצורה יותר טובה. כי זה לא סוד שאנחנו יכולים לחוות קשת רגשות מאוד עוצמתית כשאנחנו מטפלים בכלב שלנו, החל משמחה מאוד גדולה והתרגשות ואהבה, וזה גם יכול להגיע לתסכול וכעס ועצבנות. דווקא במקומות האלה של הפיקים, יש לנו המון מה ללמוד על עצמנו דרך הכלבים שלנו. ואחרי שראיתי איך הגבתם בצורה חזקה מאוד לפרק עם נטלי בן דוד נתן, פרק 142 על איזה בן אדם הכלב שלך פוגש, אני מבין שיש לנושא הזה מקום וחשיבות מאוד גבוהה בפודקאסט, ואתם מאוד רוצים ללמוד על עצמכם דרך הכלבים, ואתם אוהבים את התוכן הזה. וממש אחרי שהפרק עם נטלי עלה, רינת משה, שהיא גם מאמנת בשיטת סטיה והיא גם מגדלת את סקיני, שהוא כלב רגיש וחמוד, היא פנתה אליי והיא הציעה שנעשה פרק שבו נצלול עוד יותר לעומק של הדברים שדיברנו עליהם. עוד יותר על הוויה, על תחושות, על רגשות, ובעצם איך הדברים האלה מתורגמים ביום-יום, ולעזור לכם להכיר את עצמכם דרך הדוגמאות והסיפורים האישיים שלנו. ולפני שנצלול לתוך הפרק, אני רוצה להמליץ לכם משהו קטן, כי יכול להיות שנדבר על נושאים ונציף כל מיני רגשות ותחושות ש... יהיו לכם קצת טריגרים ויפעילו אתכם, אולי תרצו אפילו להפסיק להקשיב לפרק. אבל אם בחרתם להקשיב, אז דעו שיהיו כאלה מקומות, וברגע שאתם מרגישים שאתם רוצים להפסיק את הפרק, לעצור, שנהיה לכם קצת מציף, קחו כמה נשימות עמוקות תוך כדי שאתם מקשיבים, תנו להם להרגיע את הגוף, תנו להם להרגיע אתכם, ובזמן שאתם נושמים אני רוצה שתשימו לב לאילו מחשבות יש לכם בראש, ואם הן שיפוטיות, אם אתם מבקרים את עצמכם, אם אתם יורדים על עצמכם בראש, אז אנא, פשוט תפסיקו, תעצרו את הדיבור בראש, תחליפו אותו במילים של חמלה ושל סבלנות במקום המילים הקשות, ותנסו להתבונן על המחשבות האלה שעולות לכם במקום להשתתף בהן, במקום להאמין להם ולסמוך עליהם שמה שאתם שומעים בראש זו האמת לגביכם. אני מציע לכם לקחת את הפרק ולהיות יותר מתבוננים, יותר מקשיבים ופחות להשתתף בו ברמה הרגשית. אני מאמין שתוכלו לעבור ככה את כל הפרק בלי בעיה. אז פתיח קצר ואנחנו שלום לרינת. ברוכים הבאים לפודקאסט מחשבות של כלב. שמי גיא תיכון ואני עוזר לבעלי כלבים להתגבר על בעיות התנהגות מורכבות עם הכלבים שלהם בשיטות המבוססות על תגמולים וחיזוקים בלבד. אני מאמין שחשוב לגדל ולאלף כלבים כיום בראייה הוליסטית ולא מספיק לגדל אותם בראייה התנהגותית בלבד. אני מעביר תהליכי ליווי אישיים, סדנאות וקורסים דיגיטליים לבעלי כלבים וגם למאלפים שמחפשים להתפתח ולצמוח. בכל יום שישי יעלה פרק חדש בנושא מרתק, דרכו אלמד אתכם להבין כלבים ברמה עמוקה יותר, מה שיסייע לכם לשפר את הקשר איתם ולחיות בצורה הכי טובה ביחד. אם אתם נהנים מהתוכן, אשמח שתשתפו אנשים אחרים שמגדלים כלבים וגם הם יוכלו ליהנות מהפודקאסט. תודה שאתם מקדישים לי מזמנכם, המשך פתיח קצר ומתחילים. היי רינת, ברוכה הבאה לפודקאסט.
היי גיא, תמיד רציתי להגיד את
זה. שמח שאת כאן. קודם כל, את עזרת לי להתכונן לפרק עם נטלי בן דוד נתן, שזה פרק 142, גם בגלל שלמדת אצלה, ואת מכירה את שיטת סטיה, ורציתי ככה לעזר בך כדי להתכונן לפרק בצורה יותר טובה. מי שרואה אותנו בווידאו, אז נוגה גם עושה פה הופעת אורח. הפרק היום הולך להיות המשך של הפרק הזה, כי... נטלי ואני דיברנו, כמו שאת הגדרת את זה, טוב, דיברנו מלמעלה, דיברנו, נתנו איזושהי תמונה כוללת של מה זה הוויה, איך היא משפיעה על החיים שלנו, איך היא משפיעה על המערכת יחסים עם הכלב, ואנחנו רצינו בפרק הזה לתת יותר דוגמאות פרקטיות, ממש להוריד את זה לקרקע, לתת לאנשים להרגיש קצת יותר. אז אנחנו מתנצלים מראש אם הפרק יהיה קצת טריגרי לחלקכם, אבל אנחנו ניתן פה הרבה דוגמאות על עצמנו, ואנחנו בעיקר רוצים להראות דרכנו ודרך החיים שלנו, איך ההוויה והאנרגיה והצורת חשיבה שלנו, מי שאנחנו בעצם, הבן אדם הזה שהכלב שלנו פוגש, איך זה משפיע עליו. אז אני אשמח לפני שנתחיל להיכנס לכל זה, ככה, תחברי קצת את שני העולמות האלה של שיטת סאטיה שאת מכירה ולסקיני, הכלב שלך.
כן. קודם כל, אני ממש שמחה שהזמנת אותי, אני צריכה להיות
בכיף.
פה.
בכיף.
זה באמת חיבור מאוד גדול של שני העולמות שלי, שאני מאוד מאוד אוהבת. את סקיני אני הבאתי לפני 6.5 שנים. לשיטת סאטיה אני נחשפתי לפני 10 שנים. ובאמת, כשהבאתי את סקיני, אז הוא הכלב הראשון שלי, ו... הייתי, אפשר לומר, חסרת אונים בגידול כלב, לא ידעתי מה לעשות. ואחד הבעיות שככה באמת העיקריות שהיו לי איתו, זה שהוא היה ממש נושך. נושך את כל בני הבית, נושך ברגליים, בידיים. ממש לא יכולנו ללכת בבית, בלי שהוא ינשך.
נציין שזה קורגי, שזה גם בעיה יחסית כן. ידועה אצלם.
הוא קורגי מעורב, כן. כן, אז בכלל זכיתי בהכל.
כן.
ובאמת הבאתי כל מיני מאמנים וניסיתי להבין, ובסופו של דבר הבעיה שלו הייתה שאין לו דחיית סיפוקים, הוא לא יודע לחכות. זאת אומרת, אם הוא לא קיבל את מה שהוא רוצה, הוא ישר נושך. ובאמת העניין היה לעבוד איתו על דחיית סיפוקים. ואתה יודע, אם ככה אני אקח שנייה את שיטת סאטיה ואני אשליך את זה על הסיפור, זה בעצם גרם לי לנסות להבין מאיפה זה בא. כי בסופו של דבר מה שאני נדרשתי לעשות זה להציב לו גבולות. זה ללמד אותו להתאפק. ואם ככה אני אחשוב על זה, אז אני יכולה להגיד שבאמת היה לי איזשהו עניין עם להציב גבולות, או אפילו אני אישית להתאפק. מה זה אומר שלא קורה משהו עכשיו כשאני רוצה אותו? וזה באמת עניין של שיקוף של מראה אל מול הכלב.
אנחנו ניכנס למונחים האלה עוד מעט בצורה מסודרת.
אבל זה באמת היה נראה לי הרגע שהיה מאוד כזה עוצמתי לראות איך שני העולמות האלה נפגשים, ומה זה בעצם אומר כשאני צריכה להציב גבול לכלב במקרה הזה.
שאם אני כאילו, אני אתרגם את זה באיך שאני שומע, יש לך גור שנושך הרבה ואת לא מצליחה להתמודד, ואז את מבינה דרך המאלף, שאפשר להגיד את השם שלו, שזה מני מאייר.
מדהים.
התותח שהתארח בשני פרקים פה בפודקאסט, די בהתחלה, אם אתם רוצים לחפש על חרדות. והוא בעצם בא ואמר לך, לסקיני יש בעיה עם דחיית סיפוקים, ואז את בעצם אמרת, רגע, אם יש לא דחיית סיפוקים, זה אומר שלי יש איפשהו דחיית סיפוקים, ואז אותי זה לקח עם גורים ספציפית, הקושי שלנו בתחיית סיפוקים, וסדר, זה מובן, זה ברור, זה שאם עכשיו הכלב לועס משהו, הורס משהו, אנחנו מיד קופצים עליו, או אם יש התנהגות שאנחנו מפרשים אותה כשתהיה התנהגות בעייתית בעתיד, תגידי לי, אם זה לשם זה לוקח, אנחנו מיד קופצים עליו, אנחנו לא יכולים להחזיק את עצמנו שם.
באמת, אחד התרגילים שאני הייתי צריכה לעבוד איתו עליהם, זה רגיעה. זאת אומרת, שאתה תקבל את מה שאתה רוצה מתוך המקום הרגוע.
כן.
ואני, כאילו, בראש שלי, אני זוכרת שהיה לי מאוד קשה.
נכון.
ישר, כאילו, אני מבחינתי, יופי,
לא לתת ישר.
כן, כך. נכון. וזה בדיוק, אתה יודע, זה בדיוק העבודה שאני חושבת שבסופו של דבר, התרגיל הזה עבד עליי.
נכון.
יותר מאשר עבד עליו.
נכון.
כי זה באמת היה הדחיית סיפוקים שלי.
נכון.
לא לתת לו ישר כשהוא עשה את מה שהוא צריך לעשות.
נכון, וזה קטע שאת מזכירה את זה, כי הנקסט לבל, השלב הבא תמיד בעבודה מול כלב, לא משנה על מה עובדים איתו, זה ללמד אותו דחיית סיפוקים ממושכת, ואם זה פוקוס ממושך, ישיבה ממושכת, או שהוא לא מקבל מיד את החטיף. ואני שם לב שלאנשים יותר קשה להתאפק מאשר הכלב, הם נורא רוצים לתת את זה נורא מהר, והם ברוב המקרים נותנים מהר מדי. הם לא באמת רואים או לא באמת חושבים שהכלב יכול להתאפק הרבה מאוד זמן. זה מעניין.
בדיוק. אנחנו...
זה מעגלי כזה, וזה מאוד מעניין.
זה בדיוק מה שאתה אגיד. זה גם לדבר על זה, אבל באמת כשאנחנו, נקרא לזה, משליחים על הכלב משהו,
נכון.
זה, אני מה שנקרא, מזמינה אתכם לחקור, מה זה אומר עליי. זאת אומרת, אם אני אומרת, לי קשה לראות את הכלב מתאפק, האם לי קשה להתאפק? זאת אומרת, האם אני בסיטואציות מסוימות כשאני ממש ממש רוצה משהו, קשה לי להתאפק? זה שיקופים והשלכות, אבל זה באמת, אתה יודע, זה, כמו שאומרת, זה דואלי, זה מעגלי. זאת אומרת, אם אני רואה שלכלב קשה בסיטואציה מסוימת, מה זה אומר עליי?
נכון, ובואי נחבר שנייה את זה למה שנטלי דיברה עליו בפרק, שקשור להוויה, כדי בעצם להסביר מאיפה אנחנו באים, למי שלא הקשיב לפרק. מי שלא הקשיב והקשיבה, אני ממליץ לעצור את הפרק הזה וללכת ולהקשיב לפרק 142, ואז לחזור לפרק הזה, כי לא בטוח שתוכלו להתחבר עד הסוף, אם לא תקשיבו עליו. אז תסבירי שנייה רגע בקצרה כזה, על מהי הוויה, ולמה בעצם זה קשור בכלל לכלבים.
אוקיי. אז באמת הוויה, זה, אם ככה נפשט את זה למילים שבא יותר, זה מי אני, איזה בן אדם אני רוצה להיות. עכשיו, על פניו, אני זאת אני. אבל יש סיטואציות מסוימות שכן מאוד חשוב, אני אגיד את זה כזה, לבחור את ההוויה. זאת אומרת, אני יכולה להגיד לך שלפני שאני הגעתי לפה להיות איתך בפודקאסט, להתראיין ולדבר, אז מאוד היה לי חשוב להיות נושמת, אותנטית, קשובה. וזה באמת, גם הבן אדם שאתה פוגש, אתה יכול להגיד לי, זה נכון, אבל זה גם מי אני רוצה להיות, מי אני רוצה שיפגשו. וברגע שאני, אני אגיד זה ככה, לוקחת אחריות על ההוויה שלי ולוקחת אחריות על מי שאני, זה גם נותן לי את היכולת לשלוט בתוצאה.
נכון.
התוצאה היא משהו מאוד חיצוני. כאילו לרוב זה לא קשור, אני לא יכולה הרי להחליט איך אתה תתנהג, או איך הכלב שלי יתנהג, או איך הדברים החיצוניים יתנהגו. אני יכולה להחליט מי אני אהיה בסיטואציה, וכתוצאה מכך אני אקבל גם את התוצאות. אז זה מאוד קשור לאיך הכלב פוגש אותי. זאת אומרת, אם אני בן אדם שהוא מאוד קצר, או מאוד כזה קופצני, או מאוד, אתה יודע, חסרת סבלנות, אז הכלב שלי יגיב בהתאם. אבל אם אני נינוחה והנשימה שלי תהיה ארוכה, ואני אהיה אפילו קשובה אל מול הכלב, אז גם ההתנהגות שלו תבוא בהתאם. וזו הוויה, ולמה חשוב מאוד לבחור הוויה, או לבחור מי אני רוצה להיות. ניקח את זה מול הכלב, במקרים האלה.
לגמרי. אז אנחנו בכלל צריכים ללכת הרבה הרבה אחורה, כדי להסביר איך אנחנו מפרקים את הנושא הזה. ואנחנו יודעים שזה נושא קצת טריגרי, אז שוב, אנחנו נביא דוגמאות משלנו, אבל בואי נלך קצת אחורה. הפרק עם נטלי הסתיים בשתי נושאים די גדולים, שלא הספקנו לפתח אותם, שאחד זה, למה בכלל הבאנו כלב? מה המטרה של להביא כלב? ואיזה מערכת יחסים יש לי עם הכלב? שהיא שאלה אותי על איזה מערכת יחסים יש לי עם פפו, ועניתי לה, היא ישר אמרה לי, אתה לא ענית לי על השאלה. נכון. אתה ענית, לא זוכר בדיוק מה היא אמרה, אתה ענית מסביב כזה.
סיפרת.
נכון. סיפרתי על מערכת היחס, נכון. כן. ולא אמרתי איזו מערכת יחסים יש לי, וזה מאוד מאוד מעניין, כי אנחנו לא תמיד, אף אחד כמעט לא חושב על זה מספיק לעומק, ואנחנו מביאים כלב מכל מיני סיבות וכל מיני מטרות. אז האם הסיבה שבגללה הבאתי כלב יכולה להשפיע אחר כך בעינייך?
אחר כך אתה מתכוון בגידול הכלב.
כן.
אני חושבת שהיא יכולה להשפיע, אני חושבת שהיא גם יכולה מאוד להציף דברים שאולי, גם נטלי דיברה על זה, על פערים, על תסכול ופערים. זאת אומרת, אני אקח דוגמה שלי, וככה, השאלה של נטלי גרמה לי גם כן להבין, לחשוב על מערכת היחסים שלי עם סקיני. ואני ככה אשתף בכנות שבאיזשהו היבט קצת פגשתי אפילו מובן מאליו.
מובן מאליו?
אני מאוד אוהבת את סקיני, הוא מאוד המרכז שלי, אבל גם הבנתי שיש קצת תפיסה של מובן מאליו כלפיו. זאת אומרת, הוא תמיד יהיה שם, הוא תמיד שם בשבילי. וברגע שהבנתי את זה, שיניתי.
למה בעצם? כי למה זה, למה את מגדירה את זה כלא טוב אם היית צריכה לשנות?
מבחינתי, שלי אישית. כי אני לא רוצה לתפוס את סקיני כמובן מאליו. הוא משהו מאוד חשוב לי בחיים. ואני באמת ככה, הוא היה, נקרא זה, השאיפה שלי. זאת אומרת, להביא כלב, לגדל כלב, לאהוב כלב. ובאמת אחת המטרות ששמתי לעצמי, זה שהכלב שלי יהיה כלב שיחווה המון דברים. אני לוקחת אותו להמון מקומות, אני מוציאה אותו המון מהבית, הוא נחשף להמון המון דברים. והתשובה הזאת של המובן מאליו, גרמה לי קצת להבין שסטיתי מהמטרה הזאת, שהוא יחווה חיים מגוונים. ובשנייה שהבנתי את זה, יכולתי לשנות את זה. וזה גם העניין של תודעה. כאילו, התודעה היא נגזרת של המטרה. זאת אומרת, אם המטרה שלי לתת לו חיים מלאים, אז, ואני אהיה בתודעה, זאת אומרת, יהיה לי גם את היכולת לבקר את עצמי, אז אני אוכל גם לשנות. וזה משהו שככה תפסתי, כשאני ישבתי מול זה.
כן, אני יכול להבין, כאילו, ברגע הראשון שאמרת לגבי מובן מאליו, אז אני ישר לקחתי את זה אליי. האם אני רואה דברים כמובן מאליו, את האחיות שלי, ואני יכול כן להזדהות על זה בהקשר של פפו, במידה מסוימת. הייתי כבר 13 שנה, והוא כבר עבר איתי הרבה מאוד דברים, דירות וכלבים וחתולים, וממש הוא חלק מאוד אינטגרלי כזה, הוא תמיד שם, בא איתי למקומות, ו... אז את תיארת עכשיו אצלי, זה משהו שאני אבחן אותו אחר כך. ואז אם כבר נכנסנו למונחים האלה של תודעה, מה זה תודעה? כאילו, למה חשוב לי בכלל לדעת או להבין את הדבר הזה?
זה בדיוק זה. תודעה מתחילה מלשים לב. המילה תודעה היא מתוך ידיעה, ומתוך ההבנה שאם אני עכשיו... אהיה מודעת למשהו, לסיטואציה. אני אקח דוגמה, למשל, סיטואציה שאני יודעת שהיא יכולה להוות טריגר לכלב, לכלב שלי או לכלב באופן רנובלי. אם אני יודעת שהכלב שלי הוא קצת בעייתי, ברגע שמגיעים אליי אורחים הביתה, כמו שאני יודעת, זה מתחיל במילה יודעת, אני מודעת, יש לי תודעה, שזאת סיטואציה שיכולה להיות בעייתית לכלב שלי, אז כבר זה מאפשר לי, זה כמו הלקיחת אחריות, זה מאפשר לי להתכונן אחרת. אם ניקח את זה לשיטת סאטיה, ברגע שאנחנו יודעים, מפתחים תודעה למשהו שהוא רגיש או טריגרי, אז יש לנו את היכולת להיות גם מודע לגוף. ולרוב כשאנחנו מגיבים בסיטואציות כאלה, אנחנו מגיבים מתוך התחושה ומתוך האמוציות. ולא מתוך המקום שהיינו, זאת אומרת, אני אגיד את זה במילים כאלה של, לא מתוך שליטה, אלא מתוך אוטומט או מתוך כזה... חוסר ידיעה. והתודעה בעצם היא זו שנותנת לך את האחריות ואת היכולת לשלוט בסיטואציה.
זאת אומרת שאם אני מגדל את הכלב שלי בתודעה מסוימת, התודעה שלי יכולה להשפיע מאוד על ההתנהגות של הכלב, כי תודעה יכולה להשתנות. אם אני מגדל את הכלב מתודעה של, סתם אני זורק עכשיו, אני הצלתי אותך ואתה חייב לי.
התודעה היא גם גוזרת את הפעולות שאתה עושה.
בדיוק, בדיוק.
אז... יכול להיות שאם אתה תגדל את הכלב מתוך תודעה של אתה חייב לי.
מהר מאוד אני אפתח כלביו תסכול. כי הוא כלב, הוא לא מודע לזה, הוא לא יודע את זה. הוא פשוט יגיב כאילו להתנהגות שלי. אבל ההתנהגות שלי, אם אני בתודעה כזאת, יכולה להביא המון תסכול. לצורך העניין, אם אני חושב על מאיזה תודעה אני מגדל את הכלבים שלי, קצת דיברנו על זה מקודם, אז יש כאן הרבה... סוג של חיה ותן לחיות, סוג של כל אחד יכול לעשות פה מה שהוא רוצה, אבל עם גבולות, כאילו יש גבולות ואין גבולות, הגבולות הם מאוד ברורים, והתודעה היא כזאת של אני הבאתי אתכם הביתה, לא בשביל שתהיו הכלבים הכי מעולפים בעולם, אנשים חושבים שהכלבים שלי הכי מעולפים, אני צוחק, אני אומר להם, ממש לא, אני מבחינתי, יש כמה דברים מאוד חשובים שהכלבים שלי צריכים לדעת, וגמרנו. זהו, אני לא עכשיו עושה להם פה אימונים, זה לא כלבים מהסוג הזה, אני לא נהנה מזה, אני נהנה מלחיות עם כלב. נהנה מהחברה, נהנה מללכת איתם לכל מיני מקומות, מבאס אותי שלולה לא יכולה לבוא לכל מיני מקומות, כי כזאת חמודה וכאילו אנשים מאוד אוהבים אותה איך שהם רואים אותה, אבל היא לא יכולה, פפו יכול, אבל אני בתודעה כזאת של סבבה. תעשו פה מה שאתם רוצים, עד גבול מסוים. וברגע שמישהו חוצה את הגבול, אז אני מתערב. ובאמת, אני רואה שהרבה מאוד כלבים, כנ"ל חתולים, לאורך השנים, אני כבר 16 שנה מגדל לבד, חלק עם בת זוג, אבל הרוב לבד. וכל כלב יכול להיכנס לפה, עם הרגלה ובצורה נכונה, ואם אני נותן לזה זמן, יכול להיכנס לפה. כל חתול יצליח לחיות פה, כל עוד החלטנו שהוא נשאר, כן? כל עוד התקבלה החלטה שהם נשארים, שזה לא זמני. הזמניים היו איתם קצת בעיות. הם ידעו שהם זמניים. הגידול שלהם היה מתוך תודעה של אתה זמני, אוקיי? וראו את זה לגמרי. הם הגיעו לבית הקבוע שלהם, הייתי יכול לשאול אותם, מה, הוא לא עושה לכם את זה ואת זה? לא, ואת זה? לא, הוא ממש סבבה. אוקיי, אז זה קרה רק פה. אם זה קרה רק אצלי בבית, זה כי היה פה משהו שונה ביחס לכלב ובהתנהלות איתו. וזה בסדר גמור, זה לא שזה, לא שזה רע.
אין רע, זה באמת משהו שחשוב להגיד, אין דבר כזה רע.
כן.
כאילו, אני באמת מחזיקה שכולנו עושים את הכי טוב שלנו, ואנחנו הרבה פעמים בכלל לא מודעים לדברים שאנחנו עושים.
לרוב הדברים אנחנו לא מודעים.
בדיוק, וזה עוד פעם מחזיר אותנו למה זה תודעה. כי אם אנחנו לא מודעים, אז אנחנו גם לא מודעים למה שאנחנו עושים, ולרוב, אתה יודע, לפעמים כשאתה שם למישהו, אני קוראת לזה מראה, שאתה מדבר על הקטע של, אני בגישה של חיה ותן לחיות, וכל כלב שנכנס לפה תמיד יסתדר, אז אם באמת, גם שאלתי אותך ככה לפני, אבל איזה בן אדם אתה, כמו קצת לשאול, איך זה יכול להיות שכל מי שנכנס לפה מסתדר לפה? מה זה אומר עליך כבן אדם? איזה בן אדם, איזה גיא הם פוגשים? כשהם נכנסים לפה. וזה גם מעיד עליך, וזה כמו ההוויה, כששאלת אותי. אם הייתי שואלת אותך, נגיד, איזה בן אדם, איזה גיא הם פוגשים, הכלבים, כשהם מגיעים?
אני חושב שהם פוגשים אדם שהוא בטוח, שאפשר לסמוך עליו, ושמאפשר, שלא סוגר, שמאפשר. ואני גם יכול לראות את זה, אגב, בכלבים וחתולים, שחיים עם הכלבים שאני הולך אליהם לשיעורים.
אוקיי.
כשאני בא, חתולים יוצאים. את יכולה לקחת להם 20 דקות חצי שעה, אבל הם יוצאים. והרבה מאוד פעמים אני שומע, מה? הוא אף פעם לא יוצא כשיש פה אנשים. ואז אני אומר להם, כן, יש לי קטע עם חתולים. אבל זה נכון. הם מרגישים איזשהו ביטחון. וגם מעט מאוד כלבים מנסים לתקוף אותי, מעט מאוד כלבים מנסים לאיים עליי. ואם כן, זה נגמר נורא מהר, זאת אומרת, יש משהו שמשדר את זה. עכשיו, את מזכירה לי, אגב, שבפעם הראשונה, הראשונה, הראשונה שדיברתי עם מאלף, זה היה עם אבנר רז, זיכרונו לברכה, שגם למדתי אצלו, הוא בא אלינו לכלבייה ברחובות, להסגר, איפה שהתנדבתי. והייתה לנו שם דנית מעורבת, מאוד תוקפנית. אני לא יכולתי להיכנס אליה, סליחה, אני יכולתי להיכנס אליה לתא, וכמעט אף אחד אחר לא. שהיא ראתה את אבנר, שהיה בן אדם גבוה, ועם קול כזה עמוק, ישר התנפלה עליו. ואז שאלתי אותו, תגיד, למה היא לא מתנפלת עליי? כאילו, היא מתנפלת על כולם, אבל אני סבבה, אני יכול להוציא אותה לטולים, היא הרשתה לי להיכנס אליה מהרגע הראשון. והתשובה שלו הייתה, קצת מעצבנת בדיעבד, אבל הוא אמר, היא לא רואה אותך כגברי מספיק. שבמילים, בשורה התחתונה, היא לא תופסת אותך כמאיים.
בדיוק.
זה כאילו היה השורה התחתונה.
אז אתה יודע, אז אם אני הולכת לשיטת סטיה, אתה אומר לי, היא לא תופסת אותך כמאיים. בשיטת סטיה אין לא. אין כזה דבר לא.
זה תופסת אותי כבטוח.
בדיוק, אז השאלה היא, אז מה היא רואה בך? מה היא תופסת אותך? אז היא תופסת אותך כבטוח.
כן.
וזה בדיוק הוויה. נאמין, זה הוויה, זה מי אתה, ואתה גם מזכיר לי את הסיפור, זה סיפור שמלווה אותי והזכיני לאורך כל החיים. ישר, אותו דבר באמת, כשאנחנו הולכים ברחוב, ואז אומרים לי, לא, 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 אל תתקרבי, הכלב שלי הוא תוקפני, ושנייה אחרי זה פתאום הכלב ניגש אלינו בכלל, ומריח את סקיני ומתחבר, ובאמת התגובה הראשונית היא, וואי, הוא לא מסתדר עם אף אחד, רק עם הכלב שלך הוא מסתדר. ואני באמת רואה את זה שאיך שאני תמיד, אני מרגישה שאני גידלתי את סקיני עם המון ביטחון. זאת אומרת, מאוד נתתי לו את המרחב הזה של, אתה יכול לעשות הכל, מה שנקרא, תבדוק את הגבולות שלך. תהיה מי שאתה רוצה להיות. ובאמת אני רואה משהו באיך שהוא ניגש לכלבים אחרים, שכנראה באמת מאפשר לכלבים האחרים להתקרב אליו, וכנ"ל גם לגביי. זאת אומרת שהם מתקרבים אליי באיזשהו חופש, והם אומרים לי, וואו, כאילו זה הכלב היחידי בשכונה, או בכלל שהוא בכלל יכול להתקרב אליו.
מגניב. תביא אותו ללולה.
האמת שחשבתי, אולי אפשר לנסות.
היא צריכה להיפגש עם כלב אחד בינתיים.
מעניין.
זה היה מאוד מקרי ומאוד לא מתוכנן, והייתי בשוק. אבל נכון, לא לי. אז אם אנחנו רגע צריכים לפשט שנייה ולסכם, מהי תודעה? למה היא מובילה ולמה זה חשוב במשפט?
אני כן רוצה להגיד משהו, שקודם כל חשוב לפתח תודעה.
כן.
זאת אומרת, ממש כמו להכניס תרגיל, אם צריך נגיד לקחת תרגיל, זה להגיד, אני רוצה להיות מודע לאיך שאני בסיטואציות מסוימות. זה אפילו כמו לעשות, אפילו לקחת ככה באופן מלאכותי, רשימה, לעשות רשימה של סיטואציות שאני יודעת שהכלב שלי או שאני יכולה להיות מאוד פעילה, רגשית, מתרגטת אותי.
שהכלב מפעיל אצלי התנהגויות או תגובות לא טובות, או אפילו תגובות טובות, אגב, רק בשביל לפתח את המודעות הזאת.
לגמרי, אתה יודע, לפעמים אנחנו שוכחים את הטוב.
כן.
גם התרגשות שלנו, זה כביכול רגש חיובי, אני לא אוהבת יוגים, אבל חיובי. וגם ממנו אנחנו יכולים הרי להגיב בצורה שהיא לא מבוקרת, או כאילו לא מודעת. אז באמת לעשות איזושהי רשימה, אם אפילו, אתה יודע, כלב נובח על... מתוך הבית נוכח על כלבים מבחוץ, או הכלב שלי רגיש לאורחים, הכלב שלי לא אוהב כלבים מסוימים בשכונה, ממש כאילו לפרט את זה לרשימה,
כן.
ולזכור ללכת עם התודעה, שאני רוצה לראות איך אני מגיב בגוף, מה התחושות שעולות לי בסיטואציות האלה. וזה המפתח הראשון לאיך לפתח תודעה.
מעולה.
להיות מודע למקומות האלה.
שכאילו זה אומר איך לשים לב לדברים.
לגמרי.
איך לשים לב. ולא פשוט להתגלגל.
זהו, זה לעצור את לעצור את האוטומט. זה מה שנקרא לקחת אחריות. זאת אומרת, אם בסיטואציות מסוימות אני יודעת שאני, נגיד, עם הכלב בשכונה, אני יכולה פתאום, אתה יודע, זה דברים שאתה מבין בדיעבד, אבל באוטומט שלי אני מקצרת את הרצועה, או אפילו משהו בגוף שלי כאילו מתכווץ כדי לגונן, אז זה דברים שאתה יכול להבין רק
בדיעבד, נכון.
כן, כשכאילו אתה אומר, וואי, רגע, הנה, אני יודע שהסיטואציה הזאת מטריגה אותי, לא שמתי לב בכלל שאני
נכון,
מתנהג.
נכון.
עכשיו, הכלב הוא הראשוני להבחין בדברים
נכון.
כאלה. אז זה באמת, נקרא, אומנם לקח יותר ממשפט,
כן.
אבל זה נקרא פיתוח תודעה.
מולה, אז אם כבר ציינת את זה, אני אתן דוגמה להמחיש את הנקודה הזאת. אני, כל פעם שאני יוצא לטיול עם לולה, השתיים-שלוש דקות הראשונות של הטיול, אני מרגיש לחץ בחזה, ואני באופן מודע, חייב לעשות נשימות ולהרגיע, וכמעט תמיד שאני מרגיש את זה, אנחנו נלך לדשא שיש פה ממש קרוב לבית, ואני אתן להם רגע לרחרח קצת, ואנחנו לא נעשה שום דבר. אני אתן רגע, אני אתן לזה לרדת, ואז אנחנו נמשיך את הטיול.
אתה מדבר על לולה?
כן.
זה יפה שאתה אומר, אתה שמת לב מה אמרת?
לא.
אתה אומר, אנחנו, אני, התחלת בי, אני עושה נשימות,
כן.
ואז אמרת, אנחנו נלך לדשא, ואנחנו נרחרח קצת.
כן.
וזה יפה שאמרת את זה ככה.
כן, אז הם מרחרחים ואני עומד ומסתכל לראות שלא בא שום דבר.
ואתה נושם. זאת אומרת, כל אחד בצורת ההרגעה שלו.
בדיוק.
וזה יפה ששמת לב.
כן, ואם אני יוצא ואני לא לחוץ בכלל, שזה בדרך כלל ב-10-11 בלילה, אין כמעט אף אחד בחוץ, אז אנחנו ישר הולכים לטייל. אני ממש מרגיש שלא צריך את ההרגעה הזאת, אבל... המודעות הזאת היא מאוד עוזרת לי, כי אם אני אמשיך עם הלחץ, אז כמו שאמרתי, יהיו לי תגובות לא טובות. שאגב, בהקשר הזה, ברגע שאני מודע לזה שאני מנהל את הרצועה בצורה שמלחיצה את הכלב, אז מבחינה אילופית, אני יכול לעשות מלא תרגילים שיבטלו את זה. יש לי תרגילים שמקשרים מתח ברצועה לאוכל ולתשומת לב ולאפשרות לקבל חיזוק בכלל, במקום שמתח ברצועה יקשר לחץ ולרגע יש פה טריגר, אני צריך לשים לב למשהו מסביבי, אלא ממש עושה בדיוק את הדבר ההפוך. יש סרטון כזה ביוטיוב שנקרא טכניקת איסוף רצועה. זה עובד מעולה. ואנחנו יכולים לקחת את זה למלא מלא מקומות ברגע שיש לנו את המודעות לזה.
בדיוק.
כן.
זה דברים שאתה יודע לשים לב רק אחרי שיש לך מודעות.
לגמרי. בואי אני אתן לך דוגמה ממקרה שהייתי אצלו, ואני רוצה שאני אקח את זה ממש לאן דברים מסוימים או תיוגים מסוימים, את לא אוהבת תיוגים, אבל מה לעשות, אנחנו עדיין מתייגים הרבה, אז איך תיוג מסוים יכול לקחת אותנו לגידול כלב מתודעה לא טובה, ואיך אנחנו יכולים להפוך את זה, אוקיי? אני אספר לך את הסיפור.
אני אשמח רק שתגיד לי מה זה אומר לא טובה.
לא טובה זה אומר שמובילה לתוצאות לא רצויות ולא טובות. לזה הכוונה.
אוקיי.
דיוק טוב. אז פגשתי לא מזמן משפחה שיש להם כלב קטן שהוא נובח המון בבית. יכול לנשוך אותם ולנשוך אנשים. בעיקר סביב מצבים שהוא חושב שהוא צריך לשמור עליהם.
אוקיי? צריך לשמור.
צריך לשמור עליהם, כן. יכול לשמור... שהגבר לא יתקרב לאישה, כשהיא על הספה והוא עליה, שלא יתקרבו לנכדה, לא יתקרבו לנכדה שהיא על העגלה, שלא יתקרבו בכל מיני סיטואציות, ויש עוד כל מיני סיטואציות שפשוט נובח המון. ואחד הדברים ששמעתי את האמא אומרת הרבה פעמים זה שהוא התינוק שלי, הוא התינוק שלי. עכשיו, סבבה, זה לא משהו רע. אבל אם נבחן את זה, וזה בדיוק מה שעשיתי איתה בשיעור, אם נבחן רגע מה זה אומר הוא התינוק שלך, מה זה אומר תינוק? ושאלת, מה זה תינוק? אז היא כזה קצת לא הבינה, כי זה באמת לא שאלות שמאלפים שואלים בדרך כלל, אז כזה יש מין קצר כזה, של רגע, אני לא בשיעור, אני לא בפגישה עם פסיכולוג או קואוצ'ר, אני עם המאלף, אז אני יכול להבין את הקצר שם. אז אמרתי לה, תינוק זה חסר ישע. תינוק צריך שיעזרו לו כל הזמן, שיעשו בשבילו, שיחליפו בשבילו, שיאכילו אותו, שיעשו הכל בשבילו. זאת אומרת שהתודעה שממנה היא מגדלת את הכלב, היא שכל הזמן צריך לגונן עליו, כל הזמן הוא לא אשם בכלום, הוא בעצם חסר ישע וצריך כל הזמן לדאוג לו. וזה לא נכון לגדל ככה כלב, בטח לא כלב בוגר. מילא הוא גור בן חודשיים, וגם שם זה במידה מסוימת. הוא כלב בוגר. ואז שאלתי אותה, האם יש דרך אחרת להסתכל עליו? וכשאמרתי לה, הוא לא התינוק, אפשר להסתכל על זה כדרך אחרת, ראיתי איך זה מכניס אותה למקום לא טוב. כאילו היא לא ראתה עוד אופציה, טובה אחרת, לקרוא לו. אז אמרתי לה, הוא בן משפחה. הוא לא תינוק, הוא בן משפחה. אז קודם כל שאמרתי לה, בן משפחה רווח לה, כי זה, אוקיי, זה מספיק קרוב. אבל אם אני אומר, הוא בן משפחה, זה אומר שהוא מסוגל להרבה דברים. שהוא יכול לעשות הרבה דברים. צריך ללמד אותו כמובן, אבל הוא מסוגל. וגם ראינו בשיעור שהוא מסוגל יפה מאוד. והוא לא חסר ישע. וזה מאוד שונה, כאילו זאת התודעה, להעביר אותה מתודעה של הכלב שלי הוא חסר ישע, הכלב שלי הוא מסוגל. וזה לחלוטין יכול לשנות את איך שהיא תופסת את כל הגידול שלו, וכל המשפחה בעצם.
לא, אתה יודע, אני מקשיבה למה שאתה אומר, וזה העלה לי פה כמה דברים. זה העלה לי, קודם כל, את עניין השיקוף. כי מה קרה פה בעצם, אם תחשוב על זה רגע? היא הסתכלה עליו כתינוק. עכשיו, אם אמנם לא שאלת אותה, אבל מה ההתנהגות שלה, אפשר להבין שתינוק זה מישהו שצריך לגונן עליו, שהוא חסר ישע, חסר ישע זה מישהו שצריך לגונן עליו גם. ואולי הוא אפילו קצת מסכן באיזשהו אופן, ומה שקרה זה שהיא רוב הזמן גוננה עליו. מה שהוא למד, זה שהוא צריך להתגונן.
נכון.
או שהוא צריך לגונן. וזה באמת מה שהוא עשה. זה הסיטואציה. תחשוב ש...
מעניין.
בצורה מאוד כללית אני אגיד, יכול להיות שזה כל מה שהוא למד לאורך כל החיים. לגונן ולהתגונן.
להתגונן הוא למד בוודאות בגלל טעויות שעשו איתו בגיל מוקדם, שגרמו לו לזה, אבל הלגונן... בהחלט יכול להיות, אם כאילו ככה מתנהגים אליי, הוא ספג את זה מגורות ומשלב מאוד מוקדם, אז הוא יכול לקחת את זה. הרי אנחנו יודעים שכלבים לומדים מצפייה ולומדים מלמידה חברתית. אנחנו יודעים את זה היום בוודאות.
בדיוק, אז זה מה שקרה, אני מניחה שזה כן. מה שקרה, שהוא גם עשה לה שיקוף. הוא כאילו באיזשהו מקום, אתה יודע מה זה שיקוף? זה בעצם, אני קוראת לזה לשים מראה לדברים שאתה לא רואה בעצמך. זאת כן. אומרת, יכול להיות שאם היית שואל אותה, היא לא הייתה אומרת לך שהיא מגוננת עליו בכלל. שכאילו, שהוא צריך את זה.
בעלה, כן, יגיד.
זה, כי הוא מסתכל מהצד.
נכון.
אתה מבין? זה בדיוק העניין.
נכון.
אנחנו, קשה לנו מאוד לראות על עצמנו.
לגמרי.
אבל זה למה זה מראה. כאילו, לגמרי. ההסתכלות של מישהו מהצד, היא הרבה יותר קלה על האחרים.
כן, וגם אני שמתי לב שאם מישהו מהצד אומר לי משהו, משקף לי משהו, וזה מטריג אותי, זה בוודאות נכון.
כן.
זה בוודאות נכון, זה... או שיש בזה הרבה אמת, לפחות.
נכון, תראה, זה באמת משהו שעושים בהתפתחות אישית ובמודעות, שלהבין שזה שמשהו מציק לך, אני אגיד כזה מציק, או יש כאילו כמו נקודה כזאת בגוף שמציקה, זה אומר שיש לך משהו לא פתור בנושא הזה. זאת אומרת שזה רגיש אצלך.
כן.
וזה באמת עניין, זאת אומרת, יכול להיות ש... זה מאוד מעניין... כי תראה, ברגע שהוא הפך להיות בן משפחה, הוא כאילו הפך להיות איבן.
כן.
הוא כבר לא היה צריך את הלגונן עליו. זאת אומרת, כן. פתחת בפני אפשרויות נוספות של, אוקיי, אם הוא בן משפחה, אז איך אני הולכת לגדל אותו מעכשיו? אז זה גם כן, כמו התודעה, כמו השתקפות ותודעה שהם ביחד.
כן, לגמרי. אז אני חושב שמה שאפשר... להוציא מכאן רגע, זה את העניין שהתודעה, אם אני מסתכל, סליחה, ניקח את זה למילה תינוק. המילה תינוק מעלה מתוכנו קונוטציות מסוימות, יש אוטומטים מסוימים.
נכון.
נכון? המילה הזו מקושרת לדברים מסוימים.
נכון.
ואז אם היא מקושרת למילים מסוימים, זה יפעיל אצלנו דברים אחרים. לעומת אם בן משפחה זה מפעיל משהו אחר. או אם לצורך העניין אני יאמץ כלב, שעבר הרבה והיה לו קשה, נגיד לולה, הייתה כמה שנים טובות בפנסיון, בלי משפחה, והתחילה להיות חולה, וממש כאילו התחילו להיות לה בעיות רפואיות רציניות, כולל גידול. אני יכול להכניס אותה הביתה ולגדל אותה מתוך מקום של היא מסכנה, אני צריך לרחם עליה, היא עברה הרבה וזה. וזה יכניס אותי למקום, לדעתי, מניסיון גם, זה יכניס אותי למקום מאוד בעייתי איתה. למקום שהוא, אם היא תופסת את עצמה כמסכנה.
נכון.
אוקיי, אז אני לא יודע בדיוק לאן זה יוביל, אבל זה יכול להוביל למקום לא טוב. במקום, הכנסתי אותה הביתה ממקום של, הכל בסדר, הכל טוב, את בריאה, את במקום בטוח, חזק, אנחנו לא מתייחסים למה שהיה. מתייחסים למה שהיה באילוף ובהתמודדות היומיומית, אבל בהוויה שלי מולה, באיך שאני מסתכל עליה, לא, אני מסתכל עליה עכשיו כאילו היא חיה איתי 11 שנה. לא חצי שנה.
נכון. זה בדיוק המקום הזה של, אתה יודע, בקודם אמרת, את לא אוהבת תיוגים. אבל זה בדיוק זה, אתה מבין, זה אם אני אסתכל, כמו שאמרת, אם אני אסתכל עליה כחסרת ישע, גם זה העניין של אם ניקח את התינוק ואת החסר ישע, זה מושגים. זאת אומרת, אם אני אגיד לך חסר ישע, אתה תחשוב על דברים אחרים ממה שאני חושבת על חסר ישע. וזו באמת היא הנגזרת של ההתנהגות, וזה למה יש את העניין של איך אני מסתכלת על הדברים, או מאיזה מקום אני מגדלת את הכלב שלי. זה כמו שאני הסתכלתי, כשלקחתי את סקיני, אז אמרתי, אני רוצה שהוא יהיה יכול הכל. כמובן, במסגרת היכולות הפיזיים שלו.
נכון.
הוא קורגי מעורב, כן. הוא מקוצר, הוא לא יקפוץ, אבל באמת נתתי לו את, כאילו, באמת, בתודעה שלי אתה יכול הכל. תבחן, תראה מה אתה יכול.
כן, אתה יכול הכל בגבולות הפיזיות,
כן,
שלך.
כן,
גם,
כן, בגבולות הפיזיות שלך ובגבולות מה שאתה רואה.
רוצה מה, גם.
כן, יכול לתת לך דוגמה שעם ה, זה מאוד צחיק אותי, כי על פניו הוא כמו טירקס, הידיים הקדמיות שלו לא פונקציונליות, מאוד קשה לו.
כן.
ובאמת אחד הדברים שנתתי לו זה ללמוד להשתמש בידיים שלו. זאת אומרת, אם נתקע לו משהו מתחת לספה, אז באוטומט שלו הוא יבכה לי. היום לא, היום הייתי, זה היה לי קשה, נשמתי לתוך זה, ראיתי שזה תופס אותי, ונשמתי, ואמרתי לו, אתה יכול. ובאמת היום הוא פיתח את היכולת לעשות ככה עם היד כדי לחלץ דברים. אז זה גם פגש אותי במקום של, כאילו באוטומט לעזור לו. ואז איזה כלב, אתה יודע, זה כמו תלות יכול להיות. איזה כלב הייתי מגדלת אם לא הייתי מפתח, אפילו אתה יודע, לפתח אצלו תודעה של אתה יכול ומסוגל.
כן. מעולה. זה מגניב האמת. שהוא ילמד לנסות לפחות להוציא לבד ממתחת לספה, ולא כל דבר ללכת ולעשות בשבילו.
נכון.
אלא לתת לו באמת לנסות את הלבד. שאגב, על לנסות לבד, אם אני אקח את זה לעוד נקודה, שלהרבה אנשים מאוד קשה איתה, זה לנסות לאפשר לכלב להירגע לבד. ולא ישר לקום ולהרגיע אותו, אלא לתת לו להירגע לבד. לפני שעושים משהו, וזה ממש ממש חשוב, כי אחרת זה עוד פעם מכניס אותנו למחשבה ותודעה של הכלב שלי הוא חסר, שהוא לא יכול להרגיע את עצמו לבד.
אתה יודע, זה ממש מעניין מה שאמרת עכשיו.
אוקיי.
כי חלק משיטת סטיה, חלק מרכזי בשיטת סטיה, זה לפנות לבפנים, לגוף, לעצמנו. הרי כמו שאתה ישר אמרת, הם לא יכולים לתת לכלב להירגע לבד. אבל אם אני
קשה להם, כי זה פוגש אצלם.
בדיוק, אבל אם אני הייתי שואלת אותם, איך אתה נרגע בסיטואציות שקשה לך ואתה נסער? אז יכול להיות שהם היו אומרים לך, לא יודע, אני קם לרוץ, אני קם זה, אבל אם הייתי אומרת להם,
נטפליקס,
טלפון, משהו, אבל אם הייתי אומרת להם, אתה יכול רגע לשבת על הספה, לנשום ולפגוש את התחושות שלך? כמעט ולא.
אף אחד כמעט ולא עושה, זה מאוד קשה.
בדיוק, אז כאילו, אתה יודע, הישיבה הזאת שאני אמורה לשבת ולהסתכל על הכלב שלי נרגע,
וואו. זה חוויה קשה, כן.
זה חוויה מאוד קשה. וזה בדיוק, כל פעם אני, שים לב, אתה מדבר על כלב ואני מחזירה את זה אלינו.
מעולה,
זה את פה. זה לגמרי ההשתקפות הזאת של, באמת, כאילו כמו איזה אנקדוטה כזאת של, כשאתם רואים משהו בכלב שלכם, שקשה לכם, תנסו לראות איך אתם, אם כאילו תחליפו את הסיטואציה של נגיד להירגע, איך אני נרגע מדברים.
אני לא חשבתי על זה ככה, זה נקודה פשוט מעולה. שבעצם רוב האנשים, קשה להם להירגע עם עצמם לבד, הם צריכים איזשהו משכך, אז הם ישר הולכים ונותנים משכך לכלב, כדי שהוא לא יסבול. ובפוספרי, אגב, כשאנחנו באמת מדברים על שהכלב לא יצבור סטרס, ושהוא לא יהיה מתוסכל וזה וזה, אז זה ישר מפעיל אצלנו, אני גם קצת חוטא בזה, אני עכשיו מבין, צריך לשים לב לזה, שכאילו במה שאני מלמד אנשים, זה שיש את זה, כן, צריך לעזור לכלב, אבל מלבל מסוים, משלב מסוים, כן, לעזור לכלב, אבל עד השלב הזה, אנחנו צריכים לתת לו להירגע לבד, ואני לא אומר, אני בכך לא אומר מה השלב, כי אצל כל כלב זה שונה.
נכון.
וכל סיטואציה היא תהיה שונה, צריך להכיר את הכלב. אני לא אתן ללולה להירגע לבד מול בן אדם שנכנס הביתה. היא צריכה מיד את העזרה שלי. לפפו אני לא יעשה שום דבר. הוא יירגע לבד בקצב שלו. אז הנקודה הזו מעניינת, אם אני לא מסוגל להירגע עם עצמי לבד, אז אני יהיה לי קשה מאוד לראות את הכלב שלי נרגע לבד ובעצמו, בלי איזושהי עזרה, בלי איזשהו משכך.
נכון, גם יכול להיות, יכול להיות שגם מה שיקרה זה שלא, אני נתתי, אתה יודע, נתתי דוגמה ועכשיו אני חושבת עליה, של זה לא שבאמת אתה תשב ותסתכל עליו, יכול להיות שאתה גם תברח לאיזשהו חדר אחר.
יש הרבה פעמים שאני אומר לאנשים ללכת לחדר אחר, אם הם לא מסוגלים להחזיק את עצמם בסיטואציה.
בדיוק.
לכו לחדר אחר, באמת תפרידו את עצמכם.
בדיוק, ואולי דווקא כן לחבר את עצמם. מבין?
נכון, אבל באמת זה, כן, זה כן, קשה זה, מאוד להרבה זה אנשים, קשה. נכון.
ומתחילים לאט לאט, מתחילים, ודווקא הייתי אומרת אפילו לא להתחיל בסיטואציה שאתה בשיא שלך.
נכון.
בשיא המופעל רגשית.
נכון.
אפילו אני מתרגלת באייה.
באייה.
כן? כן. באוטומט הרי זה הלכת לטלפון.
נכון.
זה לשבת, להתחיל אפילו מ-30 שניות.
כן.
ככה מתחילים.
כן.
ברוגע שלי להתחיל מ-30 שניות.
כן.
זה קשה.
נכון.
אבל כן, ואז אתה יודע, ואז אתה כבר יש לך איזה שהם כלים מסוימים, כשאתה כבר הרבה יותר בסי, נקרא לך.
נכון. ואם תגידי מה את חושבת על זה, עלה לי עכשיו, אם אני בסיטואציה שאני צריך רגע לשבת ולהתבונן בכלב שלי, נרגע לבד, ואני שם לב שעולה לי אי נוחות מאוד גדולה בגוף, אז אולי אני באותו רגע אקח משכך עבור עצמי, אבל אני אמשיך להסתכל על הכלב. לא יודע, נגיד יש משהו שעוזר לי לעשות. לא יודע, להיות בטלפון, אוקיי? אז אני אהיה בטלפון, אבל אני אמשיך להתבונן בכלב תוך כדי, ולראות מה קורה איתו.
אוקיי, יש לי כמה שאלות.
כן.
לא, שאלה קודם כל נקודה. אחד, זה סבבה, כי כמו שאמרתי מקודם, אתה לא חייב לטפל בעצמך בסי.
כן.
תלמד לטפל בעצמך כשאתה ברגיעה.
כן.
ואז הייתי שואלת, מה הסיבה שאתה רוצה שהוא יישב להסתכל על הכלב?
כי הרבה פעמים כשאנחנו מתערבים מיד, ואנחנו לא רואים את כל ההתנהגות של הכלב, מה מוביל למה, אוקיי?
Okay.
אנחנו נפספס כמה מלא דברים. אחד, את השרשרת ההתנהגותית של הכלב.
Okay.
אם אני לא מכיר את השרשרת ההתנהגותית של הכלב, יהיה לי מאוד קשה לדעת מה המקום הנכון לעצור ולהתערב, וגם לזהות מתי היא עומדת להתחיל. כי אני לא במודעות. אוקיי?
Okay? Okay.
דבר שני, אני הרבה פעמים מראה ככה לאנשים בהתבוננות, ואם הם גם מצליחים סתם לנשום באותו רגע, אני מראה להם שמה שהכלב עושה כרגע, זה פשוט המנגנון הרגעה הטבעי שלו. הוא פשוט הולך ומסתובב בבית, שפייסינג בבית זה תגובה לסטרס הרבה פעמים, אבל זה גם תגובה שהיא מרגיעה, יש לה ביו-פידבק על הגוף. Okay. אז הוא עושה את הפייסינג שלו, הולך עושה קצת על הקיר חפירות, קופץ אולי על השיש לחפש איזה משהו, ואין שם שום דבר שהוא יכול לקחת, אז תהנה, כאילו, אני לא אתן לך, אני לא יזיז אותו משם, אוקיי? כי הוא באמצע המנגנון שלו. ויש אומר לי, מה, הכלב קופץ על השיש, וזה, חברים, כשאתם לא בבית, כנראה הכלב קופץ על השיש מדי פעם, אז שחררו מזה. ואז הרבה פעמים אנחנו רואים שהכלב פשוט תופס פינה ונשכב, ונרגע, וזהו, ולא היינו צריכים לעשות שום דבר. ולפעמים זה חפירות בספה, ולפעמים זה עכשיו. יש פעולות שבאמת אני מודה מבאס, או אי אפשר לתת לכלב להמשיך. חפירות בספה, יכול לקרוא את הספה די מהר. ואז אנחנו צריכים להתערב. אבל גם פה, אוקיי, איזה התערבות אני עושה? אני רק מסיט אותו שנייה, ומנסה לכוון אותו למשהו אחר, אבל אני נשאר בהתערבות מינימלית. או אני קם ועושה מזה עניין, רד, ומתחיל כאילו לעשות מזה מופע. יש בהתבוננות הזאת, בלתת לכלב להתנהג ולהיות איתו נוכח בסיטואציה בלי להתערב. זה נורא קשה להסביר את זה אולי, אבל אני הרבה פעמים מדגים שאני נוכח, לא מתערב.
אוקיי,
אז באמת... התערבות מינימלית.
כן, אז שאלתי אותך באמת מה הסיבה שנגיד היית רוצה שהבן אדם יהיה נוכח, אבל לא בהכרח יטפל בעצמו. ואם אני ככה אסכם את זה, זה בעצם היכרות.
כן.
היכרות עם הכלב, זה היכרות עם שלבי הרגיעה שלו.
כן.
וזה באמת מאוד מקביל, גם אתה מאוד תיארת, איזה שהם שלבי רגעות של בן אדם. אתה יודע, לפעמים גם
נכון.
אתה כשאתה ניסר, אתה יכול לקום וללכת למקרר, וללכת לטלוויזיה, אבל מתישהו אתה תמצא את הרוגע.
כן.
וזה באמת ההיכרות הזאת, זה גם היכרות עצמית וגם היכרות עם הכלב. אז באמת יכול להיות שמה שנקרא, אם באמת לבן אדם מאוד מאוד קשה, והמטרה שלנו זה שהוא ילמד את שלבי ההירגעות של הכלב, אז באמת נוציא אותו מהסיטואציה. אין בעיה, תתעסק בטלפון אם ממש קשה
כן.
לך. אבל נקרא לזה, המשימה שלך לאחר כך, זה ללמוד להרגיע את עצמך בסיטואציות האלה. אתה יודע, בשיטת סאטיה, הנשימה היא מאוד מאוד חשובה.
כן.
יש רגעים בחדר האימון שאפילו לא מדברים. זאת אומרת שהמאמן מאוד אחראי לנשימה שלו. הוא מאוד אחראי לנשימה שלו. הנשימה גם מאוד קובעת את הקצב בחדר האימון, והיא גם מאוד משקפת למתאמן. זאת אומרת, היא גם נותנת מאוד איזושהי דואליות כזו למתאמן, שגם ייקח את הנשימה וגם ייקח את הקצב שלו. וזה מאוד כזה הזכיר לי את הסיטואציה של אם אני עכשיו יושבת בספה, מסתכלת על הכלב שלי נרגע, אם אני אטפל בנשימה שלי ואטפל בעצמי, גם הכלב ידע לעשות את זה על עצמו באיזשהו אופן.
חד משמעית.
תבין, זה מאוד ככה...
אני גם יכול לתת דוגמה.
כן.
ויש לי וידאו שלה, אני פשוט צריך לחפור כמה שנים אחורה כדי למצוא את זה. זה היה בתקופה שגרתי ברמת גן והיה לי את בזיק. זה חתול. צערי הוא היה צריך להרדים אותו בגלל גידול בגב, בגיל 11, באופן מפתיע נורא. והוא ונוגה לא הסתדרו באותו בית. צערי. והם לא היו יכולים יותר להיות בחוץ. בזיק לא יכול היה יותר לצאת החוצה, הוא היה חוזר פצוע כל הזמן, והיא פשוט כבר מבוגרת, לא הייתה יכולה לצאת החוצה. יוקו ואוזי יוצאים החוצה, לצורך העניין. כאילו, הפילוסופיה שלי בגידול חתולים זה, תהיו גם בחוץ, אוקיי? כן. אני חושב שחתול צריך להיות בחוץ. אלא הם כן מספקים לו בבית, ממש, מגרש משחקים איכותי. והיו רגעים שהם היו מתכסחים, או הבית היה מאוד לא רגוע. ומה שאני הייתי עושה, חוץ מלפעמים לצעוק על התעצבן, הייתי מתיישב על הספה, אותה ספה, ומדיטציה. רבע שעה, 10 דקות, פשוט מדיטציה.
מדהים.
תוך 5 דקות, כל הבית רגוע.
מדהים.
חתול יושב לי פה, חתולה שם, רוני פה, פפו שם. כולם רגועים, כשאני קם מהמדיטציה, כולם נשארים רגועים.
מדהים.
אוקיי? ואני לא עשיתי שום דבר בלטפל בהם. רק טיפלתי באנרגיה שלי, ואם אני אחבר את זה להיום, אני הרבה פעמים מגיע יחסית מאוחר בערב, באזור 8:30 כזה, אז אני מגיע, אני ישר רוצה לתת להם לאכול, ואני רוצה לאכול, והכל כזה קורה מהר. אם הייתי הרבה שעות בחוץ, והם נורא רוצים את תשומת לב שלי, ואני לא רגע דואג להרגיע את האנרגיה שלי, מתחיל פה כאוס. מתחיל פה כאוס. נוגה מתעצבנת על אוזי, אוזי מתחיל עם יוקו, יוקו זה לולה מתחילה לשיר פה וזה, וכאילו, אני צריך לעצור. אז או שאני לא עוצר ומסיים את הדברים מהר, ואז שאני נותן להם לאכול, אז אחרי כמה דקות זה נרגע, או שאני חייב לעצור. חייב. אחרת זה מתגלגל למקומות לא טובים.
אתה יודע, אתה ממש חידדת לי עכשיו משהו, על עצמי ועל סקיני. יש המון פעמים שאני מגיעה הביתה, מתה מרעב.
כן.
עכשיו אני יודעת שגם הוא.
נכון.
אבל אני אומרת לעצמי, אני חייבת את השנייה הזאת לטפל בעצמי, כדי שאני אוכל לטפל בך. וזה בדיוק זה, זה בדיוק מה שתיארת עכשיו. כי אם אני עכשיו, לא יודעת מה, אפעל מתוך הרעב או הלחץ או כמו חוסר אונים אצלי, זה תופס אותי כאילו בכמו חוסר אונים, זה יתבטא החוצה, זה לא דוגמה, זה יתבטא על איך שהוא ייגש לאוכל ואיך שאני ייגש לאוכל, ובאמת, זה אולי, זה גם כחלק ממי אני רוצה להיות, אבל זה גם לטפל בעצמי, או לבחור שנייה, לנשום לפני שאני נכנסת הביתה, או זה ממש כזה נתת לי את החידוד הזה של, אני לא הבנתי למה אני עושה את זה, למה אני קודם מטפלת בעצמי, זה אולי אפילו היה לי כאילו קצת אגואיסטי באיזשהו אופן, מה, איך את לא הולכת ישר לכלב שלך. אבל זה בדיוק זה, כי ברגע שאתה תטפל באיזה בן אדם אתה רוצה להיות, אז גם הסביבה שלך תגיב בהתאם.
לגמרי. זה הוציא את זה פשוט ביחד. אני מכין להם אוכל, אני אוכל, הכל ביחד קורה. הם אוכלים, כמה דקות אחרי זה אני אוכל. כן, ואז גם נוגה מקבלת, לחתולים יש כבר בכל מקרה. מעולה, אז העלית את הצמד מילים חוסר אונים. בואי נדבר עליו, כי הוא משמעותי, וגם נדבר קצת על שיקופים. אז מה זה בעצם שיקוף? ואיך הכלב משקף לי דברים?
אוקיי, אז שיקוף זה...
ומה הבדל מתודעה האמת? כי גם לי זה לא היה ברור שדיברנו קודם.
אז זה טוב שאתה שואל. שיקוף זה... כמו שדיברנו מקודם על האישה, שאמרת שבעלה, כשהוא מסתכל מבחוץ, היה לו מאוד קל לזהות את הדברים. שיקוף לרוב מגיע אלינו מדברים חיצוניים, לא לרוב, הוא מגיע אלינו מדברים חיצוניים, שלנו מאוד קשה לראות את הנקודות הרגישות, ולא בהכרח נקודות רגישות, זה מעשים שאנחנו עושים. עכשיו, שיקוף, בעצם אם אני מחזיקה בראש שלי את ההבנה שיש שיקוף, זאת אומרת, לדוגמה, כמו שהיה לנו מקודם עם, שהיה לך קודם עם לולה עם החטיפים, שהיא בעצם, יש פה כזה כמו מין ביצה לתרנגולת. כי כאילו אתה אמרת לי, היא מזהה שאני הולך לתת לה חטיף, אז היא עושה קשקוש בזנב. ואז אני אמרתי לך, לא, אולי היא עושה קשקוש בזנב כדי שאתה תביא לה חטיף. היא בעצם נסתה לך שיקוף של התנהגות. יש פה שיקוף של משהו שאנחנו לא תמיד מזהים. עכשיו, אני רוצה לתת את דוגמה על סקיני. סקיני, נגיד, אם היית יכול לשאול אותו, הלוואי, מה הדבר שהוא הכי אוהב לעשות בחוץ, בטיול? פשוט לשבת. לשבת, להרגיש את הרוח, להסתכל על אנשים הולכים, חוזרים, זה הדבר שהוא הכי אוהב לעשות. לא הבנתי מאיפה, כאילו, מאיפה הבאת את הדבר הזה? ואז הבנתי שהוא בעצם עושה שיקוף שלי. כי אני, מבחינתי, כן, נתן לי לשבת בדשא, להרגיש את הרוח, עכשיו, זה לא משהו שיכולתי לשים לב על עצמי, אם לא הייתה לי את המראה הזאת. עכשיו, אם אנחנו נחזיק בראש שיש, אני אגיד, אלמנטים חיצוניים, כי זה יכול להיות הכלב שלך, זה יכול להיות מישהו ששיחה שפתאום שמעת ואיזה מילה כזה תפסה אותך, אם אנחנו נחזיק שיש את האפשרות של שיקוף, אנחנו בעצם נוכל גם לפתח תודעה, לפתח מודעות. זאת אומרת, לא יודעת מה, יכול להיות שאני אשמע אותך מדבר, ופתאום תגיד, כאילו סתם משהו על השיער השחור שלי. וזה יתפוס אותי. ואני אומר, רגע, למה דווקא זה שהוא דיבר על השיער השחור שלי, פגש אותי? מה יש לי? כאילו, מה הנקודה הרגישה הזאת אצלי? זה פתאום מוביל אותי לפתח מודעות למשהו. אם נגיד אני אראה שהכלב שלי מתנהג בצורה מסוימת, ש... אתה יודע, זה יכול להיות צורה שאני אוהבת וצורה שאני לא אוהבת.
כן.
נגיד, כשסקיני נובח על כלבים מסוימים, אז אתה יודע, זה גרם לי לחשוב למה, מה קורה פה, כאילו, למה דווקא על אלה ולא על אלה? ואז זה הוביל אותי לתודעה, אצלי זה גם ישר מוביל בראש לחקירה, אני קורא לזה חפירה בראש, וזה הביא אותי למודעות שהוא לא נובח על הכלבים, הוא נובח על האנשים, על הבעלים שלהם, כי זה אנשים, שהייתה לי איתם שהיה לי איתם איזשהו טקל.
וואלה.
זאת אומרת, פעם אחת יכול להיות שאפילו זה איזה מישהו שסתם הערתי לו, על לא יודעת מה, שהוא לא אסף את הצרכים של הכלב שלו, או מישהו שפעם צעק עליי. זה, כי הרבה פעמים שמתי לב שהאנשים הולכים בלי הכלב, והוא נובח על האנשים. זה השיקוף שלו, של ההתנהגות שלו, גרם לי לחשוב איפה זה, כאילו, איפה זה פוגש אותי, מה... כאילו זה כמו הטריגר שלו, הוא לא יכול לעשות את התודעה ואת המודעות, אני עשיתי את זה בשבילו.
כן.
אבל יש קשר ישיר בין שיקוף לתודעה.
שהשיקוף יכול להוביל לתודעה ולמודעות יותר גבוהה.
כן, ואפילו אם כזה שנייה שלב מעל, זה מאוד צריך להחזיק בראש ולזכור את הקטע הזה של שיקוף. כי אנחנו לא מודעים לזה שיש השתקפות של דברים. אז זה באמת... כמו גם התודעה הזאת של אוקיי, משהו עכשיו הטריג אותי, היה לי לא נעים, אפילו אם משהו שנאמר פה בפודקאסט הזה תפס אותי, למה? מה הסיבה שדווקא המילה הזאת תפסה אותי, או הדוגמה הזאת תפסה אותי? ומשם אני אתה עשינו שיקוף, ומשם לפתח תודעה של אוקיי, משהו פה לא מסתדר לי, אני צריך להבין מה קורה לי, אפילו מה קורה לי בגוף, וברגע שאני אתן מקום הגוף, זה גם קצת יסביר לנו מה הסיבה שזה תפס אותנו.
כן. את יודעת, הדוגמה הזו של הכלבים, זה מכניס אותי להמון שאלות, ואין לי תשובה, אין לי תשובה טובה, או אין לי תשובה לשאלות האלה, זה שבגיל 8 פפו התחיל להיות ריאקטיבי לכלבים. פחות או יותר. עכשיו, אני יכול להגיד שכן, זה קשור לפריצות דיסק שיש לו בגב, הוא לא מרשה לכלבים להתקרב עליו, הוא לא מרשה שיעלו עליו, או ייכנסו בו, או ייתקעו בו, הוא לא מרשה. אני יכול להסביר שזה קשור לזה, אבל אז לא ידעתי את זה. וזה לקח אותי למין חקירה כזו, רגע, זה קשור אליי שהוא לא אוהב כלבים? עכשיו, אני כן חושב שכן, כי זה היה באותה תקופה שמאוד מאוד חשבתי על לעזוב את המקצוע, לצאת ממנו, לא להיות בו ופשוט לצאת ממנו. והנה יוקו. עכשיו הוא יצא. הוא רואה איפה שיש לו צרכים. מתחבא מתחת לספה כל הזמן. אז זה לקח אותי למנה חשיבה סביב הדבר הזה, ואין לי תשובה למען האמת. כי יש כאן איזושהי, יש כאן עוד אלמנטים שמשפיעים על ההתנהגות שלו, ושאני יכול לראות אותם באופן בולט, שזה קשור למצב הבריאותי שלו. וזה כן, זה הוביל אותי למה אני נתתי את הדוגמה, כי מתי, זה גם מה שעלה לי מול נטלי, ולא הספקנו לדבר על זה, מתי אני מתחיל ונגמר, ומתי הכלב שלי מתחיל ונגמר, מבינה? כאילו, האם כל דבר משקף לי עליי? כל דבר של הכלב משקף לי עליי, כל דבר בחיים משקף לי עליי, לפי נטלי כן. והאם יש איזושהי הפרדה מסוימת? כמו נגיד, לולה הגיעה אליי עכשיו בגיל 11 כמעט. אני לא אחראי על התוקפנות שלה. אני לא אחראי על החרדות שלה. היא לא גדעה אצלי. אבל היא עדיין ככה. אז כאילו, אני יכול לשאול את זה גם לבן אדם שאימץ כלב בגיל 3, שהוא ככה. מבינה? אז כאילו, סתם מסכן אותי איך את חושבת על כל ה... על נקודה כזאת.
אוקיי. אני רוצה רגע רק לעשות לך שיקוף שאמרת.
יאללה.
על פפו ועל פריצת דיסק. אתה אומר שאתה חושב שהתוקפנות שלו כלפי כלבים התחילה באזור הזה של הפריצת דיסק. אני דווקא רוצה לשאול, מי אתה היית בתקופה הזאת עם פפו? זאת אומרת, האם ברגע שידעת שיש לו פריצות דיסק, אתה הרגשת צורך אולי לגונן עליו?
לא, אני לא ידעתי שיש לו פריצות דיסק. ידעתי את זה רק סביב 10, פחות או יותר.
כן, אז מעניין. כי זה כן. דווקא יכול...
שנתיים לא ידעתי מה הקטע. לא ידעתי מה הסיפור.
ומעניין, אתה יודע, זה מעניין, אני, מה שקרה, אני אשלח אותך לחשוב. אבל מעניין, האם היו לו איזה שהם סממנים פיזיים, שכתוצאה מכך הביאו אותך להתנהג כלפיו אחרת?
לא, לא שזכור לי.
אוקיי.
לא, פשוט היינו הולכים ברחוב, ומכלב שאפשר לגשת איתו לכל כלב ברחוב, זה התחיל להיות, הוא התחיל להיות סלקטיבי. בגיל מאוד מאוחר, זה בגיל 7 הסלקטיביות התחילה, והסלקטיביות שהייתה לפני זה הייתה נורמטיבית לרוב הכלבים, פה ושם יש כלבים שהוא לא אוהב, בסדר, לא קרה כלום, ואז זה התחיל להיות יותר ויותר ויותר ויותר.
הבנתי, אוקיי, מעניין.
כן.
ולשאלתך נגיד על לולה, שאמרת כזה, נגיד 11, מה, על כמה, כזה, נגיד במילים שלי, על כמה מהדברים אני צריך לקחת אחריות. כמה זה השיקוף שלי.
כן.
זה, אז באמת מה שאני רוצה להגיד זה שנכון, יש דברים שקרו לפניך. אני אישית חושבת שספציפית במקרה הזה, לא כל יכול להיות שיקוף שלך. מה שכן, מה שקרה מהרגע שהיא נכנסה לחיים שלך, זה כן השיקוף שלך. ובאמת מה שרציתי לשאול זה האם אתה רואה איזשהו שינוי או ירידה או עלייה או משהו.
בטח.
אז זה כן שיקוף שלך, אתה מבין?
כן, אז, אוקיי, אני מבין, אז כן, התוקפנות שלה יורדת, הרוגע שלה בבית רק עולה, היא יכולה להכיל אנשים בבית בצורה יותר טובה, היא תמיד הייתה יכולה, אבל זה תמיד טריקי. כאילו, צריך לנהל את זה מהרגע הראשון כמו שצריך, אחרת זה יכול להידרדר, במיוחד מול גברים. ובחוץ כן, היא הרבה יותר רגועה, הרבה יותר מאופקת, הרבה יותר מתנתקת מכלבים. החודשים הראשונים היו סיוט, ממש.
אוקיי, אז כן, נראה לי ש...
אז זה השיקוף.
זה השיקוף. זה נכון שבאמת, אתה יודע, אתה לא יכול ללכת אחורה ולהגיד מה שהיה בכל 11 שנים, זה השיקוף שלי.
נכון.
זה לא נכון. Mm-hmm. אבל באמת, מה קרה מהרגע שהיא פגשה אותך ונכנסת לך לשנייה לחיים?
זה השיקוף.
זה השיקוף.
אז אם מישהו מאמץ כלב, בוגר, והוא קולט אחרי חודש, כמה שבועות את כל הבעיות שיש עם הכלב, והוא מחליט להיכנס, והוא משאיר את הכלב, או יהיו מחליטים שהם עובדים איתו ומשפרים את ההתנהגות, אז כאילו את אומרת, אם הכלב לא משתפר, נשאר כמו שהוא, פחות או יותר, זה שיקוף שלהם. יכול להיות.
אפילו,
של העבודה.
של האימון.
שיקוף של מה שהם עושים איתו.
כן, כן. זה בסופו, יכול להיות שאתה יודע, יש... ברור שלכל כלב יש תקופת זמן משלו.
כן.
אבל כן אני חושבת שיש פה, זה שיקוף לכל דבר. אתה יודע, זה, אני ממש כזה החלטתי, אני החלטתי לקחת את עניין השיקוף הפוך.
אוקיי.
מה הכוונה? לי מאוד קשה סקיני, מאוד נובח, בבית נובח על כלבים בחוץ. Mm-hmm. ומאוד קשה לי עם זה. Mm-hmm. ואמרתי, אוקיי, אני אנסה אחרת, כי לעבוד בצעקות, מה אני עושה? אני משקפת אותו, כאילו, כן. בסופו של דבר.
מצטרפת אליו.
כן. נובחת בשפה שלי.
כן.
ואז אמרתי, אוקיי, אני אעבוד הפוך. ובאתי אליו, לא באתי אליו, סליחה, הוא נובח, ואני אומר, אני קוראת לו בצורה מאוד עדינה. אני אומרת, תסכימי? אתה יודע, אתה בבית עכשיו. אתה לא חייב לשמור עלינו, אתה לא חייב, כאילו ממש כזה, כמו רוגע כזה של, בוא אני ארגע, אתה יודע, זה גם קצת כמו הדוגמה של הספה מקודם, אני ארגע, ואני אנשום, ובוא, אתה מוזמן להצטרף אליי. עכשיו נכון, בהתחלה זה לא עובד, ובהתחלה אני נראית מוזרה ופסיכית כזאת.
כן.
אבל שמתי לב שיש פה כמו איזשהו שיקוף שברגע שאני רגע, כי אמרתי, מה אני עושה פה בעצם כשאני צועקת עליו בזמן שהוא צועק על אחרים כביכול?
עשר טעם, כן.
כן. יש איזשהו משפט של נטלי שאני מאוד אוהבת, כששני אנשים מתווכחים וצועקים, לא קורה שום דבר חוץ מלריב על החמצן בחדר.
נכון.
אתה לא מקשיב למה שאני אומרת, אני לא מקשיבה לך, ויש פה רק ויכוח על חמצן.
נכון.
אז זה מאוד כזה, אמרתי, אני לוקחת את עניין השיקוף הפוך, לטובתי, אני אשתמש בו לטובתי. ובאמת, לאט לאט, בהתחלה יש נביחות, ולאט לאט, הסף רגיעה נוכח, מה שנקרא, הוא לאט לאט נרגע. וזה כאילו, כזה כמו, אתה יודע, הפוך כזה.
כן, לא לגמרי, אני מבין לחלוטין את הנקודה הזאת. זה מאוד קשור, אפשר לקחת את זה לכלב שמתפרץ בטיולים, כי בוא נגיד בהתחלה, אם לא עולה בהרבה מצבים, אני הייתי חסר אונים. היא הייתה מתפרצת, לא משנה חטיפים, לא משנה שום דבר, הייתה פשוט מתפוצצת, איך שאתה רואה כלב. אנחנו מגיעים לחוסר אונים. והחוסר אונים הזה, לפעמים הוציא ממני תגובות לא יפות, אבל רוב הזמן זה הוציא ממני מתוך מודעות ומתוך ניסיון בעיקר, תגובה של החלה. זה מה שהרבה אנשים מאוד קשה עליהם שם, שכשהכלב מתפרץ, אז לפעמים מאוד מתאים עם כלבים מסוימים, לא עם כולם, לעמוד ולהכיל את זה. אוקיי? בגלל כל מיני סיבות, לא ניכנס לזה. ואני בטוח שההחלה הזאת היא לעמוד ולהחזיק את הסיטואציה, למרות שהיא מתפוצצת, לא להתייחס למה בן אדם שעובר חושב עליי באותו רגע, ולא לחשוב שאם, לא יודע מה, אני בן אדם מוכר, אז אולי מישהו יראה אותי מהצד ויזהה אותי ויגיד, מה, זה מאלף זה? ככה הוא מאלף את הכלב, תראה את הכלבה שלו. לוותר על כל הדברים האלה ולשים אותם בצד, ולמאלף זה לא קל בכלל לשים את הדבר הזה בצד. זה גם תרם, כי אני לא יכולתי לעבוד איתה בכל סיטואציה. אז כאילו, להכניס רוגע איפה שאין, זה תמיד יהיה דבר טוב, זה לא יהיה דבר רע.
אתה מבין אבל שמה שעשית זה טיפלת בעצמך.
נכון, כי לא היה לי מה לעשות בסיטואציה, חוץ מלהתייחס לעצמי, היא לא הקשיבה לי.
זה בדיוק אבל זה.
נכון.
היה לך מלא מה לעשות, להתייחס לעצמך בסיטואציה.
כן, נכון.
כי אתה יודע, אני יכולה להקשות עליך, ולשאול אותך, להגיד לך שחוסר אונים, זה חוסר, זה לא. אם אני אשאל אותך מי היית, מה תגיד לי?
אני הייתי... אדם שרוצה שיהיה לה טוב, אדם שקול.
כן, אם הייתי פוגשת אותך בחוסר אונים שלך, הייתי פוגשת אדם שקול?
לא, אם אני בחוסר, כן, אבל יש את החוסר אונים שמוביל אותי ל... טוב, אין לי איך להשפיע עליה, אז אני אתמקד בי. ויש את החוסר אונים שהוביל ל... אין לי סבלנות לזה כרגע, זה מאוד מעצבן אותי, ואני, ואז בעצם אני יותר צועק עליה ויותר מתעצבן עליה.
אז זה בדיוק האדם שהייתי פוגשת, עצבני, שצועק, אולי לחוץ.
מתוסכל מאוד.
מתוסכל.
אוקיי, הבנתי, כן.
הבנת את הכוונה?
כן.
כי כאילו חוסר עונים, לא כאילו, חוסר עונים זה חוסר, עונים, חוסר, אנחנו סביב הלא. ובגלל זה למה אני שואלת אותך איזה בן אדם הייתי פוגשת? כי אתה הצלחת לטפל בלחוץ, בצועק, במתוסכל. ברגע שאתה טיפלת בזה, זה ישרה, זה, היא ראתה מישהו אחר.
נכון.
היא ראתה את הבן אדם הרגוע שרוצה בטובתה, אתה יכול גם להגיד לי, איזה בן אדם היא ראתה, אחרי שטיפלת בחוסר עונים. Mm-hmm. זה בדיוק זה. אני יכולה להגיד לך, נגיד, אני זיהיתי על עצמי שכשאני בחוסר עונים, אני לחוצה, ואני עושה מלא 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 פעולות. סתם, פעולות לא קשורות בכלל.
נכון.
אבל זה גם כדי נכון. כאילו לברוח מהחוסר עונים הזה.
כן.
וברגע שזיהיתי את זה, אז אמרתי, אוקיי, רינה, את מבינה שזה חסר משמעות מה שאת עושה.
כן.
תהי בחוסר עונים, תהי בלחץ, במלא פעולות, בקס, אולי בתסכול. וברגע שאתה מטפל בזה, אתה בעצם משחרר אותו, ויש לך את הפניות לפעול ממקום אחר.
נכון. את מחזירה אותי לתקופה השנה שעברה, שרוני הייתה כבר לקראת הסוף שלה, והייתה דמנטית לחלוטין. זאת אומרת, כל מה שעשתה במהלך היום זה לאכול, להשתין ולישון. היא לא זיהתה אותי, היא לא הגיבה אליי, היא לא זיהתה את פפו, היא הייתה מנותקת, כאילו, אאוט לחלוטין. חלה נוראית. וזה הפגיש אותי עם המון חוסר עונים, והחוסר עונים הזה הוציא המון תסכול. היה לי מאוד קשה בתקופה הזאת. ולא תמיד הגבתי בצורה טובה. ורוב הזמן כן, אבל היו פעמים שלא. כשהחוסר עונים התלווה לאיזה תסכול ממקום אחר בחיים, זה קיבל מגבר, ואז זה הוציא תגובות מאוד לא טובות. וזה הפעם הראשונה לדעתי בחיים שלי, שפגשתי חוסר עונים בווליום כזה. של פשוט להסתכל על כלבה שחיה איתי 17 שנה, מאוד אהבתי אותה, ולא יכול לעזור לה. חוץ מלתת לה כדור, שירגיע אותה, שייתן לה שקט, זהו. לא יכול לעשות כלום, שום דבר. היא לא אהבה מגע, היא לא אהבה ליטופים כבר, היא לא רצתה כלום, היא רק רצה שיעזבו אותה בשקט. ואם הייתי מנסה להרגיע אותה, זה הייתה כזה שוכבת ומסתכלת עליי במין מבט כזה של, מה אתה עושה? מי אתה בכלל? לא, יותר גרוע, מי אתה? ואז הייתי עוזב אותה, הייתה קמה והייתה הולכת. הייתי מסתכל כאילו ו... אין לי מה לעשות. אין לי מה לעשות חוץ מפשוט להכיל את התסכול הזה. ומי שעזרה לי זה המטפלת הרגשית שלי, שהיא עזרה לי במקום הזה, של להכיל את זה, של לקבל את זה, ואז היא גם זרק אותי למלא מקומות אחרים בחיים. אז זקנה של סבא וסבתא שלי, שהייתה לי מאוד קשה. ההורים שלי אנשים מבוגרים, אבל הם לא זקנים, ואין איזה בעיה, אני לא צריך להתמודד כרגע עם איזה משהו, אבל זה כבר לוקח קדימה. אבל אני חושב, בגלל שבאיזשהו מקום, מתישהו, באיזשהו שלב, הרשיתי לעצמי להיות בתסכול, ולחוות אותו, ולחוות את החוסר עונים, אולי לא בצורה מלאה, אבל לחוות את זה, זה התחיל להתהפך לאט לאט, ואז גם יכולתי לקבל את ההחלטה של להרדים אותה ממקום יותר שלם, ולא ממקום של כעס, של די נמאס לי, אני לא יכול יותר, אלא להפך, ממקום של, את יכולה להישאר פה אם את רוצה, את באמת יכולה, אבל לא נראה לי, אני לא מרגיש שכבר את רוצה, או שאת בכלל נמצאת שם בפנים, בתוך הגוף הזה, כאילו, עזבת כבר. זה פשוט הגוף שמתפקד. וזה עזר לי לקבל את זה, פשוט עזר לי לקבל החלטות יותר טובות, עזר לי להגיע להחלטה יותר טובה, כמובן בעזרה של הווטרינרית שלה, ומי שליוותה אותנו בתקופה ההיא, והמטפלת, ודיבורי, ושיחות עם חברים שאמרו שגם זה נשמע שהגיע הזמן. ודווקא מי שיכול לשעוד בחוסר עונים הזה ובקושי הזה, זה יכול להוביל למקום טוב. אחרי כאילו למרות הכאב.
וזה גם בסדר גם מה שנקרא לא להצליח בהתחלה. זה קשה.
כן, לגמרי.
אני רוצה גם להגיד לך שאתה אומר, אני הרגשתי חוסר עונים, לא יכולתי לעשות כלפי הכלום. אבל אתה עשית בשביל להמון. אתה חיבדת אותה. ואתה חיבדת את הרצונות שלה ואת הספייס שלה. נתת לה כדור שמוד עזרה. וכמו שאמרת, אתה החלת אותה. זאת אומרת, משהו במחשבה שלנו, וזה גם כזה קצת מתקשר למה שאני אמרתי, של כאילו, אם אני לא עושה מלא דברים, אז אני כאילו לא עושה כלום.
נכון.
אבל אתה עשית המון.
נכון.
אתה עשית המון בשבילה. וזה משהו שקשה לראות, ואני שומעת אותו ככה מהצד.
נכון. מגעת בול. אנחנו לקראת סיום. אני מוסע כמה זמן הפרק הזה כבר נמשך. אני תכף עם דמעות. anyway, השיחות האלה על רוני. את רוצה אולי להוסיף משהו לגבי חוסר אונים? אולי טיפים איך להתמודד איתו, אם אנחנו קולטים אותו, אם כבר אנחנו מדברים על זה?
תראה, אני חושבת שאני, זה אומנם אני שמה כאילו אני חוזרת על עצמי, אבל מודעות.
אנחנו שוכחים 90% מהדברים שאמרו לנו, anyway.
סבבה, אז מודעות.
ומי שקשיב עד פה הוא מאוד, זה כנראה מאוד מעניין אותו.
לגמרי.
וחשוב לו.
אז עצם זה שזיהית את החוסר אונים, זה כבר הדבר הראשון. לגמרי. וזה באמת, אני כל הזמן, אני מאוד מאוד מאמינה, ומאוד ככה אומרת גם למי ששואל אותי, הדברים בהדרגה. אי אפשר להתחיל, אתה יודע, אם אני רוצה להתמודד עם חוסר אונים, זה בערך לדעתי, באמת אם תשאל 99% מהאנשים, זה הדבר שהכי קשה להם בעולם. חוסר אונים, חוסר ודאות. אז זה באמת קודם כל לזהות, ואפילו אני אגיד ככה מילה חמלה. אתה יודע, זה חמלה כלפי עצמי, חמלה כלפי הצד השני, שזה בסדר, זה בסדר, אתה יודע, זה כמו שלבוא לכלב וזה ישמע אולי כזה מופרך, אבל זה בסדר שקשה לך עכשיו, זה בסדר שאתה נובח, אז זה גם בסדר להיות בחוסר אונים, זה כמו שאמרת, זה הפגיש אותך במודע ולא במודע, עם המון המון דברים, אתה יודע, זה מהעבר שלך, זה מדבר על, יש מה שנקרא בשיטת סאטיה, גם בכללי, אני חושבת שהמון, זה שהחוויות שאנחנו חווים היום, זה בכלל לא מה שאנחנו חווים היום.
נכון.
זאת אומרת, זה מה שפגשנו בעבר, ולא יכולנו להתמודד, לא היה לנו את הכלים להתמודד. אז זה בדיוק אותו דבר כמו חוויית החוסר אונים. אין טעם לשבת עכשיו, וכאילו קצת גם לכעוס על עצמי, יואו, מה את בחוסר אונים עכשיו? לא.
נכון.
אז קודם כל לקבל את זה. אמרת, כמו אכלה, לקבל, קבלה. אז אני חושבת שזה המון מודעות. אכלה, קבלה, חמלה. ואפילו ככה הייתי זורקת איזה כל הכבוד לעצמי. כאילו, כמו שאנחנו מתגמלים בחטיף, זה תגמל גם את עצמי באיזה כל הכבוד על זה ששמתי לב, על זה שבחרתי לפתח מודעות, שאפילו רק הקשבתי לפודקאסט הזה במטרה לפתוח אופק חדש בראש. וזהו.
לי מה שהיה מרתק והיה מאוד מעניין, גם תוך כדי שדיברנו, גם לפני וגם עכשיו, עלו כל מיני דברים, במיוחד המובן מאליו אל פפו, כלפי פפו שמאוד הרים אצלי כרגע איזה דגל. והנושא שנגיד של השיקוף הלולה, כאילו, השיקוף ההפוך, השיקוף החיובי של איך היא עכשיו.
שיקוף זה לא משהו רע, זה לא חייב להיות משהו רע.
נכון.
זה כמו שנתתי את הדוגמה על הרוח והדשא עם סקיני, זה לא רע.
כן.
זה שיקוף.
לגמרי. אז תודה רבה, שמחתי מאוד שהגעת.
תודה רבה, ממש שמחתי להיות פה ולדבר. מאוד נהניתי.
מעולה.
אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהזנתם. אם אהבתם ואם נהניתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ותעשו פולו, כדי שהאפליקציה האהובה שלכם תודיע לכם, יום שישי היום, יש עוד פרק בפודקאסט מחשבות של כלב, ואני אפתיע אתכם עם נושא חדש ופרק חדש. אז אני מקווה שנהנתם היום, היה לי מאוד כיף לארח אתכם, אנחנו נתראה עוד שבוע, תהיו טובים לכלבים שלכם, תהיו טובים לעצמכם, ושיהיה לכם אחלה של סוף שבוע.